כאן בהקמה OD. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
פודקאסט הספרות של כאן תרבות, שלום, מה יעשה לה?
שלום וברכה יובל, ושלום גם לעורכת שלנו שירי לברי. היי שירי, אנחנו היום עם מפיקה ענת אורי, הטכנאי האהוב אסף רפפורט.
עם השם אסף רפפורט.
והטכנאית שאיתו רחל רפאלי.
ושלום גם לכם המאזינים. היום אנחנו נדבר על הסערה הגדולה של יומם הספרות כרגע, לשניות אלה, אולי אפילו לשניות שהיו קצת קודם.
תמיד יש איזה סערה, אין שקל.
זה לא יאמן.
מצוין, זה פרנסה, כן.
אז מדובר על פרסום המאמר הפרובוקטיבי בתרבות וספרות של הארץ, נגד עגנון. למה הגיע הזמן להפסיק לקרוא אותו?
נכון, נדבר על זה עם המשורר, המתרגם, המבקר, העורך, יהודה ויזן, שהוא אדם לא צפוי ואין לנו מושג מה הוא יגיד. יכול להיות שהוא יהפוך עלינו את השולחן.
בדרך כלל הוא הופך שולחנות.
נכון.
נדבר גם עם מיכאל הנדלזלץ, מקימו המיתולוגי של מוסף ספרים של הארץ, מוסף ספרים המיתולוגי של עצמו, אורחו הראשון, גם מבקר תיאטרון של הארץ, שיצא לפנסיה. וזה הזמן אולי לסכם. אנחנו נסכם בעיקר ספרות ופחות תיאטרון, נראה.
נכון, נדבר קצת גם על מועדון הקריאה של ניו יורק.
מועדון הקריאה היומרני והמגלומני של ניו יורק.
אוקיי, אתה ציניקן, צפוי יובל. שום דבר לא טוב לך?
לא.
אני אסביר לך עוד מעט למה זה נהדר.
ואני לא אשתכנע.
אתה חייב להסכים איתי.
אנחנו גם נכלול את הפינות שלנו. בלש הספרות אילי גרין יהיה כאן עם הקדשה שכתב אסי דיין לאבא. משה דיין. אשת הרומנטיקה שלנו רונה שפייזמן תדבר על הספר החדש של אילך סיגן. ויהיו עוד דברים.
אוקיי, אבל קודם כל אמרת שמשהו מאוד מעסיק אותך הבוקר?
בבוקר. מעסיק אותי הבוקר סקס.
או, אתה בר מזל, ביחס לעובדה שיש לך תינוקת קטנטנה, מזל טוב דרך אגב.
תודה רבה.
אבא לשני ילדים, אחת מהן בת חודש, ועדיין מעסיק אותך סקס בבוקר.
אל תתרגשי יותר מדי, זה סקס ספרותי.
אוקיי. תנחומי.
הוא מדובר רק על מילים, ואין אפילו לא שלי, אין של נשים, שלצערי איני כזו. הבטחת שתשירי, הבטחת שתשירי, אבל רק זמזמת, בסדר גמור. בכלל לא מדובר באמת על סקס, מדובר עכשיו על ספר חדש, אני קורא, התחלתי לקרוא אותו, עוד לא סיימתי, ספר החדש של ההיסטוריונית, חוקרת יוון העתיקה, דוקטור רחל גוטסמן, שנקרא על התשוקה, יצא בהוצאת פן, והוא שילוב של מיתולוגיה עם פרשיות מיניות עכשוויות מאוד, שיש בו אפילו, עכשוויות מאוד, שיש בו אפילו מימד אוטוביוגרפי, ואני מרגיש שזה חלק מגל ישראלי חדש, שמגיע לכאן קצת באיחור של מין מונולוגים מהווגינה.
איפה ראית גל בדיוק המיניות. של הדבר הזה? זה גל?
אז אני אספר לך. קודם כל יש לנו את הספר של דוקטור גוטסמן.
כן.
ביחד איתה יש לנו אנתולוגיה אירות, שמצליחה מאוד מאוד, שערכה תמר מורסלה ויצא בהוצאת ידיעות. יש שם 23 מונולוגים על סקס של נשים שונות. יש לנו בנוסף אנתולוגיית צילום ושירה, את לא נולדת אישה, שערכה ריקי כהן. יצא בהוצאה עצמית לדעתי, בהדסטארט.
כן, כן.
כולל תוכן פרובוקטיבי כשלעצמו, גם בצילום וגם בשירה. ואפשר אפילו לכלול את אסתי ויינשטיין, שלמרבה הצער התאבדה, אבל לפני כן כתבה ספר שהתחיל בוויראלי באימיילים ועבר, הפך להיות...
אחרי שהיא התאבדה בכל מקרה
אחרי שהיא התאבדה, הוא הפך להיות ספר בכנרת זמורה ביטן, ושם היא ללא ספק מדברת על מיניות נשית, מיניות נשית מאוד אקצנטרית חרדית, ואני אומר, יש פה תגובת נגד, של ציבור מאוד רחב, שמאז ומעולם דוקה, בוודאי מבחינה מינית, והוא רואה כיצד חולף הזמן, ובמקום להשתפר, המצב נהיה פחות טוב, ועכשיו לא רק שלנשים אסור לצעוק את המיניות שלהם בציבור, גם נשים בנות 9 אסור להם לרקוד מול גברים במסגרות מסוימות, וזו מלחמה על הסקס הנשי, על המיניות הנשי, על הזכות
אני, המגמה היחידה שאני רואה פה, ולא קראתי את כל הספרים שציינת אז, זאת לא ביקורת ספציפית על משהו מהם, אבל התופעה היחידה כאן, בעיניי, נרקיסיזם, וגם נשים הן חלק מהתקופה הנרקיסית, והדיבור על מיניות וסקס זה דיבור נרקיסי ובורגני, ואני לא רואה פה שום פריצת גבולות. הנשים האלה, על פי רוב, הטקסטים שלהם רחוקים מטקסטים של האנשים, לא רחוקים מהטקסטים של אנשים שלא רוצים לראות נשים בנות 9, שהגדרת, נשים בנות 9.
האנשים האלה רוצים, כותבים על מיניות נשית?
תשמע, אני חושבת שזה פשוט, שעמום בורגני.
וואה.
אוקיי? זה מה שזה, מצטערת.
אוקיי.
אני לא פמיניסטית טובה. אוקיי. זה בכל מקרה מוביל אותי, וזה קשור בעיניי, ואולי אני מושפעת מזה קצת יותר מדי, כי זה מה שמעסיק אותי בימים האחרונים. גמרתי לקרוא את הספר טוהר של ג'ונתן פרנזן.
קראתי בפייסבוק שגמרת לקרוא את הספר.
נכון.
מה חשבת? אני
מדווחת לכולם. פרנזן, קודם כל, הוא מגדולי הסופרים העכשוויים האמריקאים, אנחנו יודעים את זה, אולי הגדול שבהם. הספר שלו יצא בעם עובד.
כמו שני ספריו הקודמים, התיקונים וחירות, שהתיקונים דרך אגב היה הכי טוב שלו, הראשון.
זה אתה אומר כמי שלא קרא את טוהר.
נכון.
אוקיי, אז
אבל קראתי את התיקונים ואת
אוקיי. חירות. קראתי רק את התיקונים והוא הכי טוב.
לא, גם את חירות.
אוקיי. תראה, הרבה אנשים התקשו להחליט על מה הספר, אבל בעיניי הנושא העיקרי של הספר נמצא בשם שלו. הוא מתאר מכל מיני זוויות, כולל הזווית הפמיניסטית, את האופן שבו אנשים בעולם, וגם נשים, אין מה לעשות, עיקר העיסוק שלהם כיום, זה בערך להיות מוסריים ותיאורים הכי שהם יכולים להיות, והדבר הזה כמובן מוביל אותם לשמור על כל מיני סודות מתונפים, ולבצע את הפשעים הכי חמורים, כולל רצח, במסגרת הכותרת העל טוהר, שהרי אין דבר כזה, אף אחד לא טהור, ומי שמציג מצג של טוהר, כנראה מסתיר הרבה תינופת.
זה מצחיק שאת אומרת את זה, כי אחת הביקורות על פרנזן, הייתה, לא על הספר הזה, דווקא על חירות, הייתה שהוא בעצמו מציג איזה שמצג שווא, של טהרנות וצדקנות והתחסדות, ופרקו אותו לגורמים אחרי חירות בעניין הזה.
אני בעצמי, כאילו, אחד מהדברים שלא יכולתי לסבול אף פעם בפרנזן, זה את הטהרנות שלו.
אז זה מעניין דווקא מה שאת אומרת, אני צריך, אני אקרא. תעבירי לי את העותק שלך אחרי זה, בסדר?
כן, זה רק 600 ומשהו עמודים.
בקטנה.
בקטנה.
אבל נותר רק לתהות באמת, האם הנשים האלה משחררות את מה שמוסתר מתחת לתוהר, ובעצם עושות הפוך ממה שאמרת, או שהן משמרות את זה, אבל זה מוביל אותי בדיוק לאייטם הראשון שלנו.
טוב, תראה, בתרבות וספרות של הארץ, התפרסמה רשימה של חוקר הספרות דוקטור יחיל צבן, שהכותרת שלה, ואפשר פה גם, היה אפשר לדבר גם על עיתונות, ועל נתינת כותרות, אבל לא נעשה את זה. הכותרת היא נגד גנון, או זהו המצא של הבית היהודי.
וואו.
וכותרת המשנה היא, יצירתו של שי עגנון מדירה ערבים ומזרחים, מציגה נשים כנחותות, רואה בארץ ישראל השלמה הבטחה וזכות, ומתקפת את ערכי הבורגנות היהודית.
זה בטח יתקבל היטב.
זה כמובן קומם עליו הרבה אנשים. ובמובן מסוים זה נהדר, כי חזרו לדבר על עגנון.
הפייסבוק שלי התפוצץ מזה, התפוצץ.
לגמרי, כולם פתאום מדברים על עגנון.
אני חייב להזכיר אבל את רובי ננדר, הסופר
רובי, כן.
רובי, סליחה, ראובן, שכתב בפייסבוק, עכשיו ראיתי ממש אתמול בלילה, שהוא התכוון להתעצבן גם כן, כי הוא כבר היה אחרי הגל של העצבים, אבל הוא גילה שהמאמר מאוד מעניין, והוא ככה בלימבו בין עצבים לעניין.
אז תראה,
מה
שבעצם אומר המאמר הזה, בוא נתעלם רגע מהכותרת, ומושגים כמו הדרה שהמציאו עכשיו, והוא מכיל אותם על דבר שנכתב לפני 100 שנה, זה שעגנון כותב לפרשנים, אוקיי? הוא כותב כדי שפרשנים יפרשו, כי יש אצלו המון המון שכבות ותחכום, ועכשיו הפרשנים התעסקו בזה במקום לבקר אותו. כאילו זה מין מחשבה כזאת, כאילו הוא כותב עכשיו סיפור עם איזה תחכום כזה שהוא ימנע את הביקורת עליו. זה בעצם מה שהוא רצה להגיד, מעבר לענייני ההדרה, ולזה שהגנון הוא פריבילג, כי אף פעם לא היו לו בעיות כלכליות, כי שוקן תמיד תמך בו, אז הוא בעצם פריבילג שלא יכול לכתוב בכלל על עוני. זה מין איזה מין מיקס.
אבל זה בדיוק העניין, הוא אומר שעגנון גאון. הוא אומר שלעגנון יש יכולות כתיבה מדהימות, והוא עושה בקורא כשלו, מהלך קסם על קוריו, בשיטות ספרותיות אילאיות, גורם להם לעסוק יותר בפרשנות של מסתרי הכתיבה שלו, מאשר העובדה כן, שהוא מציג בספרות, עמדה, בספרות שלו, עמדה אשכנזית, גברית, יהודית.
עוד פעם אשכנזית, אלוהים אדירים.
ודרך אגב, לא ברור מה ההיסטריה, כי אמרו את זה לגנון לפני כן.
אז מה אתה חושב שהמאמר הזה רוצה להגיד?
ההדרה היא באמת חלק שולי, וכולם נתפסו עליו בגלל שכביכול הוא קורא לו לקרוא את הגנון.
וכי זו הכותרת.
נכון, אבל בעצם זה לא מה שהוא אומר, הוא רק מהלל את הכתיבה שלו, הוא אומר בעצם כן תקראו אותו, תראו איזה יופי הוא עובד עליכם, אבל רגע, אנחנו, מה שאנחנו חושבים, זה בסדר.
בוא נשמע רגע את מה שיש לעורך, המשורר, המול של כתב העת הספרותי, הממש טוב, דחק. יהודה ויזן לומר על זה. שלום ליהודה ויזן.
אהלן יהודה ויזן.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מה קורה?
בסדר, מוקדם, מוקדם.
אנחנו שמחים שהצלחת לקום.
הצלחתי לקום ואני איתכם לגמרי ועם עגנון.
אז מה דעתך על המאמר הזה? לא מה דעתך, מה דעתך על עגנון גם?
קודם כל שוקן מתהפך בקברו.
זה נכון.
כזה דבר פורסם בעיתון שלו על עגנון, מדהים.
ראוי לציין ששוקן, האב, תמך...
זה
הסב
כבר, זלמן.
הסב, הסב. תמך כלכלית בעגנון, אולי לא כל המאזינים שלנו יודעים את זה. זה בעצם אחד הדברים שדוקטור יחיל צבן מזכיר, שבעצם לעגנון לא היו בעיות כלכליות בכלל, בגלל שהיה לו...
ולכן הוא לא יכול לכתוב כלום.
ולכן הוא היה פריבילגי.
נכון, אשכנזי פריבילגי, אנחנו, מה זאת אומרת?
כמו כולנו.
כמונו.
אלא שבעיות של אדם לא מסתכמות בכמה כסף יש לו או אין לו, אתה יודע, מספיק שהוא היה צריך להיות סופר, או כל אומן בעצם, הוא כבר חתים מוקצה. לא חושב שעגנון היה פריבילגי או משהו כזה, אבל זה באמת לא העניין.
מה העניין?
העניין הוא, אתה יודע, המאמר בכלל לא מפתיע, והמאמר הוא גם לא היה חייב להיכתב על עגנון. בסופו של דבר יש כאן דוקטור צבן, הוא מישהו שמלמד תיאוריות פסיכואנליטיות והגות פוסט-דוקטורליסטית בתל אביב. Mm-hmm. הוא כותב על מישהו שהוא מדיר, והוא זה, שבוע שעבר היה שבמובי דיק, אין מספיק נשים. זה לא מה שעושים כשקוראים ספרות. ציינת דווקא קודם לכן שהוא קורא לכו תקטירו כמה עגנון גאון.
כן.
וזה נכון, קודם כל אני לגמרי שותף לקריאה הזו, לכו תקראו את עגנון, תראו האיש גאון.
אוקיי.
אבל לחשוב שהוא כתב עבור חוקרים זה קצת ככה להחמיא לעצמך. חשוב ש... אני הייתי היעד שלו.
כן, נכון.
אגב,
לג'ויס יש ביחס לפיניגנס וייק, הוא אומר, הדרך היחידה להבטיח נצח ליצירה זה לשתול כל כך הרבה רמזים, ואז האקדמיים יתעסקו בזה המון שנים. אז אתה יודע, יכול להיות שעגנון עשה איזה תעלול כזה, למרות שלא נראה לי, הוא כל כך יוצא מהמסורת, הוא כל כך יוצא מהשורשים של העברית, שבאופן טבעי ההקשרים נוצרים. אני אפילו לא מרגיש שהוא שוטל אותם שם. נראה לי שזו התודעה שלו.
ציינת מקודם את המקום שממנו מגיע דוקטור צבן על הפסיכואנליזה והפוסט-סטרוקטורליזם האקדמי, ואני, אנחנו יודעים שאתה לא ממש אוהב את הז'אנר הזה של הפרשנות.
לא, אני שולל אותו לגמרי.
אתה שולל אותו לגמרי.
אם לדייק.
אני חושב שזאת הפעילות אינטלקטואלית ותו לא.
אבל זה בדיוק הקטע, במאמר נאמר גם שבעצם זה המחלה שהוריש עגנון לספרות העברית, שמתעסקים יותר מדי בפרשנות, שמתעסקים יותר במקום בטקסט עצמו, שזה משהו שאתה אמור להתחבר אליו.
איך אפשר לומר את זה על הספרות העברית שיוצאת מטקסטים כמו התלמוד, שכל השורשים שלה זה פרשנות ופרשנות ופרשנות, להגיד שעגנון העניק לנו את הפרשנות?
נכון.
אנחנו עם של מפרשים, זה מה שאנחנו עושים, כל היום אנחנו רק מפרשים.
אבל,
אז לא אוקיי. צריך את הגנון בשביל זה.
אבל העמדה הזאת היא שנאמרת במאמר, שאולי נעזוב קצת את הפרשנות ונתחיל להתעסק בטקסט.
אני לגמרי בעד, אבל הכותב בד בבד, הוא אומר נעזוב את הפרשנות, ואז הוא מציע פרשנות שהגנון מדיר נשים.
נכון.
אתה אומר זה בכלל מאמר שסותר את עצמו.
זה, בין היתר זה מאמר שסותר את עצמו. עניין אחר שהוא מאוד הפריע לי במאמר,
כן.
זה כאילו, נקרא לזה, הוכחה מן הגויים. לטעון שהנה לראיה עגנון לא כזה גדול, כי הוא לא הצליח בחור.
נכון, כי תרגמו אותו והם לא הבינו כלום.
ואני מיד חשבתי על דוד אבידן, אורי צבי גרינברג ויונה וולך,
כן.
שכל אחד מהם גדול פי אלף ממישהו כמו טד יוז.
כן.
אבל טד יוז הרבה יותר ידוע, מה לעשות? כשאתה כותב בשפה האנגלית, זה מתפשט יותר, אנשים גם יכול, יש להם יותר גישה למקור.
אתה אומר שזו טענה לא הוגנת בגלל הכתיבה בעברית.
כתיבה בעברית וכתיבה כל כך מורכבת, גם פיניגנס וייק אגב לא כל כך הרבה קראו אותו.
נכון.
זה נכון יותר ניסיוני מעגנון, אבל עגנון הוא סופר לא קל בסופו של יום, אין מה לעשות. לצד זה שהוא אגב גם כל הזמן נותן לך תחושה שזה פשוט ומחבק ומלטף. זה תמיד, אתה יכול בכל רגע, ככה שאתה מצוברח לפתוח הגנון איפשהו באמצע, וכבר אתה נהנה.
זה נכון. יהודה, תודה רבה שהגעת לדבר איתנו.
בוא נציין שגם מלבד כל שאר התארים שלך, הוצאת לאחרונה ז'אן ז'נה, נכון? הסטודיו של אלברטו ז'קומטי.
בתרגום אביבה ברק, המדהימה, יקרה.
אז אנחנו נציין גם את זה.
ובכלל נציין שיהודה הוא סוג של פרויקט ספרות ענק שמתגלם באיש אחד.
נכון, אנחנו נקדיש לו תוכנית פעם.
נקדיש יום אחד תוכנית. יהודה, תודה רבה לך.
תודה רבה, יהודה. להתראות.
ביי ביי.
ביי.
במעבר חד, כמו שאומרים, לפינתנו בלה ספרות.
עם אילי גרין. שלום לילי גרין, מבעלי חנות הספרים המשומשים האחים גרין, שמספר לנו על הרפתקאות ספרותיות שהוא נתקל בהן בשיטותיו, בארכיונים וזבונות ספרותיים.
שלום אילי.
בוקר טוב.
אהלן אילי.
מה שלומך?
בסדר גמור.
על מה אנחנו מדברים היום בעצם?
היום אנחנו מדברים על הקדשות בספרים.
אוקיי.
על הקדשה אחת, מאוד ספציפית.
ספציפית, כן, שפותחת את זה לעולם שלם לגמרי.
אהה.
אז נראה לי שהיום אנחנו מדברים על ההקדשה של אסי דיין לאבא שלו, משה דיין. לפני שנתיים בערך שקראו לי לפנות דירה, שכזה עמדה ממש רגע לפני מכירת הבית.
Okay.
אמרו לי בעצם, כך הכל, כי אנחנו לא יכולים להשאיר פה ספר אחד אפילו, ובתוך החיתותים בספרייה גיליתי המון ספרים שמוקדשים למשה דיין.
מה אתה אומר?
אוקיי. איפה הדירה הזאת הייתה בתל אביב?
בצהלה.
אוקיי.
וריחרחתי ושאלתי והבנתי שהבעלים של הדירה שנפטר היה בעצם ראש משמר הכנסת השני.
מה אתה אומר?
כן, שהיה חבר ממש טוב של משה דיין, וכנראה שמשה דיין נתן לו חלקים נכבדים מהספרייה שלו. ושם מצאתי ספר אחד שאותי לפחות ריגש ממש, ספר שאסי דיין כתב, אוטוביוגרפיה זמנית, מ-1973.
כן.
בהוצאת הקד, נכון?
אקד, כן.
אקד, סליחה. אני לא יודע לבטא כלום, זה פשוט נורא.
במקרה בלוגו שלהם יש סגול בהתחלה, אז אני יודע איך
הוא... חשפת אותי לגמרי.
לגמרי. אז זה הספר מ-73, והוא הקדיש אותו לאבא שלו, משה דיין. הקדשה...
תקריא לנו אותה, כן.
זה לאבא.
כן.
כן.
בהנחה שגם הפעם לא תבין, בידיעה שגם הפעם זה לא משנה, אסי.
זה הקדשה נוראית.
כן, זה מרגיש שזה תופס את היחסים שלהם.
הוא גם באמת, הוא כנראה גם אסי ממש צדק, כי עובדה שאבא שלו לא החזיק אצלו את הספר.
תשמע, אני רוצה לספר למאזינים שלנו שבמקרה יש את הצילום של ההקדשה הזאתי, באתר באינטרנט, אנחנו ניתן לכם את הלינק בעמוד הפודקאסט. רואים פה שזה במאי 73, רגע לפני המלחמה, שראוי לציין שמשה דיין היה שר הביטחון במלחמה, וזה דבר מדהים, הפער הזה בין מה שקורה בישראל לעומת היחסים האישיים. בעיניי זה משהו שיותר גדול אולי מההקדשה עצמה.
לגמרי, זה גם, תשמע, אני מהקצת שקראתי על היחסים ביניהם, בין אסי למשה, אני חושב שכזה הוא מאוד ייעד את אסי להיות גם ללכת בדרכו, והוא מאוד לא אהב את זה שאסי פונה למקום של אומנות ושירה וקולנוע.
הוא לא הבין, כפי שאסי...
כנראה שהוא לא הבין, וכנראה שלאסי זה גם לא היה כל כך משנה.
תגיד אילי, יש לי שאלה, אם הספר הוא עם הקדשה, אז הוא שווה יותר?
אז זהו, זה תלוי בעיקר מי המקדיש, אבל לפעמים, כמו במקרה הנוכחי, זה גם משנה למי הספר הוא הוקדש.
נכון.
כי לרוב, למי שהספר הוקדש, זה לא מעיד כלום על טבע הקדשה, אבל כן, לפעמים, לרוב הבן אדם צריך להיות כבר בעולם הבא כדי שהקדשה שלו.
כן,
שזה... וכדאי שהוא יהיה משה דיין.
כן, כי נגיד יש את אביגדור קהלן, יש ספר שהוא הוציא שנקרא עוד 77 לפי דעתי.
כן, נכון.
ספר נטול ההקדשה של עוד 77 שווה יותר מספר עם הקדשה, מהסיבה הפשוטה שאביגדור קהלני מחלק את כל הספרים שלו עם הקדשה, ומאוד נדיר למצוא ספר בלי הקדשה.
אוקיי.
רגע, אז אני אחפש אצלי בספרייה, אולי יש לי אחד כזה
בלי הקדשה. אוצר קטן.
אוקיי. זה נהדר.
זה עוד דבר מדהים שכאילו, משה דיין פשוט מחלק את הספר עם ההקדשה המרגשת הזאת עם הבן שלו, פשוט מחלק אותה לחבר.
אני לא יודע מה הסיפור שם, יכול להיות שהוא, יכול להיות שהחלקים מספרייה הגיעו כבר לאחר המוות שלו, אבל לפי היחסים שלהם סביר מאוד שגם הוא הביא את זה. במהלך חייו, אני לא באמת יודע, אבל...
תגיד, זה נחשבת, זה נחשב הקדשה ממש טובה, מה שיש פה מבחינה כלכלית גרדה, זה היה טוב? אוקיי.
זה הקדשה מפולפלת, זה הקדשה שהיא מרגשת מאוד, זה הקדשה שנגיד, אם אצי דיין היה מקדיש את הספר שלו למישהו אחר, הקדשה לא הייתה שווה המון, אבל הקדשה הספציפית הזו שווה... הייתה שווה המון, כן.
טוב, אילי, אנחנו מאוד מודים לך, סיפור מדהים, אנחנו נשמח לדבר איתך שוב.
תאסוף לנו עוד מעשיות כאלה, זה נהדר.
זה היה סיפור מעורר מחשבה בהחלט, על יחסי אב ובן.
ביי אילי.
ואנחנו נעבור עכשיו לדבר עם איש שהוא אגדה בחייו, מיכאל הנדל זלץ, עיתונאי, מבקר תיאטרון, מתרגם, עורך. וגם האיש שהקים את מוסף ספרים של הארץ וערך אותו משנת 93 עד 2005.
סגי גרין, שבעצמו ערך את המוסף הזה מאוחר יותר ולתקופה קצרה יותר, כתב בפייסבוק עכשיו שכל מי שבא אחרי הנדלזלץ לא מגיע לקרסוליו.
שלום מיכאל.
שלום מיכאל.
שלום, שלום. כמובן זה נעים מאוד ומביך מאוד. ולא צריך להגזים. כן, יש לי נעליים גדולות, אני לא 42 וחצי, לא כל כך גדולות, אבל העניין הוא לא, בואו, קודם כל, כל מי שבא אחרי הראשון שיצר את זה, יהיו לו חיים קשים. ואני יצרתי את זה, לא המצאתי שום דבר, זה לא היה רעיון שלי, זה היה רעיון של חנוך מרמרי ונירה רוסו, ויש לנו דוגמה של מוסף הספרים של הניו יורק טיימס, שבו יש סקירות, שבו באופן עקרוני הסקירה, העמוד הראשון איננו שער, אלא מתחיל בסקירה כי זה הנושא החשוב ביותר, כן. ושיש רשימת רבי מחר. זה בעצם היה...
זה היה המודל בעצם שלפי
אני רוצה רק להסביר למאזינים שלנו שאנחנו עושים מעין רעיון סיכום כי בעצם אתה פורש.
כן, לא, אני פורש מעבודתי בעיתון הארץ, אבל את עניין מוסף ספרים, הוא נעלם מחיי לפני, זאת אומרת, לפני 13 שנים.
כן.
עכשיו מתחילה תקופה של יותר זמן אני לא ערכתי אותו מאשר ערכתי. עכשיו, אז אני, מהצורה הזאת שגנבנו אותה והצבנו אותה לצורך הארץ ושהתקבלה מאוד, דה בישראל ויצרה איזושהי תופעה, גם בגלל שהיה זמן מסוים בעולם הספרים בישראל, שהעולם הספרים בישראל גילה את הפרסום וגילה את רשימת רבי המחר. זה היה בעצם דמדומי האלים של הספר לפני העולם הדיגיטלי. היה צירוף נסיבות שבהם העסק הזה התקבל ונהיה מאוד פופולרי. ואני במשך 12 שנים עשיתי אותו, והצורה הזאת מאוד התקבעה. עכשיו, כל מי שנכנס אחריי, היה לו את הצורה, ועכשיו, בתוך הצורה, השאלה היא באמת שאלה מאוד עדינה של הקוקטייל, של המינון, של סוג הספר, של סוג הכותב, של מידת העניין.
אבל ציינת את התקופה המשתנה, בעצם התקופה מאוד מאוד השתנתה, מאז שאתה... ויכול... אתה מרגיש שכאילו כל הדברים שעמדו לנגד עיניכם כשהקמתם את המוסף הזה וסיפרת עליהם הרגע, עדיין תקפים בכלל?
קודם כל זה השתנה במידה רבה, כי קודם כל... אין כל כך עניין בעולם של הספר שהיה אז, אגב, היה אז המוסף עורר עניין בעולם הספר כי הוא היה דבר חדש שעוד לא היה. עכשיו כולנו התרגלנו, זה כבר חלק מהעניין, העניין הלך למקום אחר, הטכנולוגיה השתנתה, צריכת הזמן שלנו.
אתה חושב שיש עוד מקום לדבר כזה בכלל, למוסף מהסוג הזה?
תראי, כשאני הקמתי את המוסף הזה, או כשהקמנו את המוסף הזה בעיתון הארץ, כולם הסבירו לי לא שאין מקום, אלא שבארץ זה לא יכול להצליח.
כן.
כבר אז אמרו לכם זה לא יצליח.
לא, הסבירו לי אנשים שהם ניסו, והיה להם אותו רעיון, אבל אין שום סיכוי לעשות את זה בארץ, כי אין פה מספיק אנשים, כי אין פה מספיק עניין, כי אין פה מספיק אווירה, בלה בלה בלה. ואני, למזלי, לא האמנתי בהם, או להם, וזה הצליח. אז עכשיו, אפשר, השאלה אם יש מקום לדבר כזה, אי אפשר לענות על זה בפסקנות כן או לא. העניין הוא שקודם כל הדבר הזה קיים, אז כדי לעורר שוב עניין, אתה צריך לעשות משהו שיהיה בו שינוי ויהיה משהו אחר.
כן.
יש בעיה רק עם הדברים האלה שאת הגלגל המציאו מזמן.
נכון.
אנחנו לא ממציאים שום דבר חדש, אז אנחנו מקסימום באיזשהו רגע מוצאים צמיג חדש משונן באופן מיוחד להתקין על הגלגל הזה, וזה מחזיק זמן מסוים. עכשיו, כל מי שאומר שיש מקום או אין מקום, הוא בוודאי אדם חכם שיכול לנמק את זה מבחינה תיאורטית, זה התיאוריה שלו טיפול ברגע שיקרה משהו אחר.
תגיד, אבל אתה פרסמת בעצם בפעם הראשונה במוסף הזה רשימות רבי מחר.
באופן מסודר. היו בארץ קודם ניסיונות קיקיוניים, אבל זה לא נהיה.
בעצם זה תרומה למסחור.
זה שינה באיזשהו אופן, והרבה פעמים מאשימים את זה שזה הפך את העולם הזה לעולם נורא ממוסחר וככה.
לא, לא, זה לא הפך את העולם הזה לעולם ממוסחר. האנשים שלקחו את זה ברצינות, הפכו את זה לעולם ממוסחר.
אוקיי.
אתה אומר, למה לקחתם אותנו כל כך ברצינות? אנחנו רק עשינו עיתונות.
אני כל הזמן הסברתי, חברים, רשיבת רבי מחר אומרת רק דבר אחד. היא מעידה רק על קצב מחירת ספר במשך שבוע.
כן.
זה הכל. אין לזה שום קשר לערך, אין לזה שום קשר למשמעות. זה הדבר שזה בעיקרו מקרי, וגם, שוב, כל הזמן אמרתי שם, אפילו, אני, הפורמולה שלי אפילו לא הייתה ממוחשבת, ולא, והמדגם שלי היה בכלל, המדגם שלי היה משהו שאני הצפתי, כי חשבתי שככה, אפשר וצריך על פי הניסיון שלי בכתיבה על מולות, אין לזה שום קשר מדעי או אמין, הייתה איזה סוג של הערכה שמשקף, אבל זה משקף רק דבר אחד, קצב של מחירת ספרים במשך שבוע, באופן השוואתי, יש 5 ספרים, אז אחד מחר יותר מהר, והשני מחר.
כן,
זה לקח טוב מאוד לאנשים שמתעסקים היום בספרות. אני רוצה לשאול אותך, אתה מתגעגע או שכבר לא היית רוצה לגעת בזה עם הקל?
לא, בוא. אני אחרי 12 שנה יום אחד נקראתי לעמוס שוקן והוא אמר לי שהגיע הזמן לגוון ולמנות מישהו אחר. עכשיו, ולא, אף אחד לא אמר שזה בגלל שאני עושה את זה טוב או רע, וברגע הראשון כשזה קרה הבנתי, כי כמובן זה מה שקורה במערכות, זה לא שלי, זה המערכת קובעת, וברגע הראשון כאילו היה לי למה זה, ואחרי זה אמרתי כמה טוב שהם עשו לי את זה, מפני שאם הם לא היו עושים את זה, אז אני הייתי ממשיך לעשות את זה, ולא הייתי יודע איך להפסיק, והייתי עושה את זה כי אני עושה את זה. ואין שום סיבה לערוך משהו מפני שאתה עורך משהו.
תגיד, איך אתה רואה את היום במהפכה הדיגיטלית? זה השפיע, אתה רואה את השינוי, את ההשפעה של זה על הספרות באיזשהו אופן?
תראה, אני לא חושב שזה השפעה על הספרות, אבל אני יכול להגיד לך השפעה שלי. אני היום, למרות שאני עשיתי, בניתי את עצמי כאדם שאוהב את הספר כחפץ, אני עדיין אוהב אותו ומעריך אותו, אני מעדיף לקרוא בטאבלט שלי.
כן?
כל, כשאני שומע על ספר חדש, אז אני קודם כל בודק, ואני יכול להציג אותו בצורה אלקטרונית.
אוקיי.
אבל זה אני, כי מבחינתי, אני באמת מאוד אהבתי את החפץ, כי אני סוג של פטישיסט.
כן.
אבל ההנאה שלי הייתה, למרות הפטישיזם שבחפץ, מהתוכן שישנו בחפץ.
נכון.
עכשיו, אז אצלי, השינוי אצלי איננו גדול. עכשיו, אם מישהו, אם הערך של הספרות של מישהו מושפע באצלו מהדרך שבה זה יצא לעולם החיצוני, ספר או פפירוס או צד אלקטרוני, אז בואי נאמר, כנראה שהדברים שיש לו להגיד לעולם...
לא כזה חשוב.
האומנותית, לא נורא חשוב. יש דברים יותר חשובים. אז אני לא רואה זה על זה השפעה, אבל את יודעת, הדברים שלי נשמעים חכמים, כמו הדברים של האדם שאמר, הדבר הזה של הספרים אלקטרונים, זה לעולם לא יתפוס.
מיכאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שאנחנו מקווים להמשיך לקרוא אותך, למרות פרישתך.
וגם להמשיך לראיין אותך מדי פעם, מיכאל.
תראי, אני אמרתי בעניין של הכתיבה, אני לא ממש אוהב לכתוב, אין לי שום בעיה.
אוקיי, אז תודה רבה לך, להתראות, ביי.
זה היה מיכאל אנדלזלץ, אורחו הראשון ומקימו של מוסף ספרים של הארץ, שפרש עכשיו מעיתונות.
ונעבור עכשיו נראה לי לפינה הבאה שלנו, הסטטוס היומי.
אז אולי נקרא בעצם לפינה הזאת הסטטוס של דוב אלפון. כי הפיד של דוב אלפון, עורך, עיתונאי, איש אשכולות.
סופר.
סופר עכשיו, נכון.
הוציא ספר מתח בשם לילה ארוך בפריז, בוצאת כנרת, מורה ביטן.
ספר ממש כיפי. על 8200, יחידה 8200, אני יוצא 8200, לא הכרתי שום דבר מה שהוא כותב שם, אבל ספר כיפי מאוד.
ואנחנו מאוד אוהבים את הסטטוסים שלו בפייסבוק.
כן, הפייסבוק שלו, זה פשוט מאגר בלתי נגלה של עניינים ספרותיים.
אוקיי, בוא נסביר לאנשים על מה מדובר. מה הוא כתב שם?
בהחלט נסביר להם. תשמעי, הוא תקע אצבע בעין לסופרים הישראלים. דוב יושב בפריז.
האיש שלנו בפריז.
האיש שלנו בפריז, כפי שיודע מי שקורא את עיתון הארץ.
מוסף הארץ.
והוא כותב ככה בפייסבוק, אני לא רוצה לדכא את הסופרים הרבים בפיד, כשהוא אומר אני לא רוצה, אני הולך לדכא אותם, אבל קיבלתי הבוקר את המדריך לסופרים מטעם משרד התרבות הצרפתי, והוא כולל רשימה של תשלומי החובה לסופר על עבודת אקסטרה ספרותית בצרפת. הוא מפרט, וזה פשוט מדהים לסופר הישראלי, שלא רגיל לקבל כסף על עבודתו מחוץ לכתיבה, ובעצם גם על הכתיבה, הרבה פעמים לא מקבל שום דבר. אני רוצה לפרט.
אז הנה המחירון של הסופר הצרפתי.
חתימה על ספרים בחנות ספרים 125 אירו, פלוס הוצאות נסיעה. חתימה על ספרים בדוכנים בפסטיבלים ובירידים, 214 אירו.
פלוס הוצאות.
הרצאה למבוגרים או הפעלת ילדים, 414 יורו, שזה בערך מה שכל סופר מקבל על ספר בכלל בישראל. פלוס הוצאות כמובן, תמלוגים מהשאלה בספריות, שזה סוגיה מאוד מאוד בוערת, אנחנו צריכים לדבר עליה באחת התוכניות הקרובות שלנו. יורו וחצי לכל עותק בספרייה העירונית, יורו ועשרה סנט, יורו סנט לכל עותק בספרייה האוניברסיטאית, ועוד משהו אקסטר ספרותי, סופרת זכאית לחופשת לידה של 3-6 חודשים שבה שכר יחושב לפי 70% מהכנסתה החודשית הגבוהה ביותר משכר סופרים בעשר השנים שקדמו ללידה. מדהים.
כן, אני חייבת לציין גם שבתצלום שהוא מצרף לסטטוס היפה הזה שלו, הכואב הזה שלו, רואים את הסופרת פרנסואה סגן, נוהגת ביגואר שרכשה מהתמלוגים על ספר, שזה כמובן.
מדהים. מעניין איזה סופר כאן רכש יגואר בזכות התמלוגים.
מעניין עוד יותר להקריא כמה מהתגובות של הסופרים אצל דוב בפיד, כמו נועה ידלין שזכתה בפרס ספיר וכתבה לו שם שהיא תתלונן על הסטטוס שלו לפייסבוק.
הסופר צור שזף שיתף את הסטטוס הזה והכתב, כשזה יהיה החוק הישראלי, הצוללות יקננו על העצים והחתול יטיל ביצים. ינץ לוי שיתף את וגם כתב, בואו נקבל פרופורציות.
תראה, אני אומרת, לא חייבים להתחיל עם ספרות.
מה להתחיל?
אני חושבת שצריך לדבר על הקרואסונים. למה אין פה קרואסונים טעימים כמו בצרפת? כשנדע להכין קרואסונים כמו שהם מכינים שם, אז אתם תרוויחו כמו שהם מרוויחים בצרפת. כאילו עד אז אנחנו אוכלים קרואסונים שיש להם טעם של סופגניה. אז ספרים זה הבעיה, בסופרים.
אפשר רגע להחזיר אותך כאילו לספר? אני מבין ש...
אני בקטע של פחממות, פחממות.
כן, בסדר גמור. אני אחזיר אותנו רגע למעמד הסופר, ואני רוצה להגיד לסופרים משהו. רגע.
כן.
תפסיקו את הבכי ואת הנהי. אני אגיד את מה שאומרים תמיד על צרפת, ואני מצטער שאני חוזר על שוב, אבל גם אל צר בצרפת זה קריירה. מקצוע מכובד שאפשר להגיע איתו לפנסיה מכובדת, ואחר כך לצאת לפנסיה עם הכסף שחסכת כמלצר. תרבות העסקה בצרפת שונה לחלוטין ממה שיש כאן, ובעצם זה סטטוס על ספרות שאמור להיות כף על הסופרים, להגיד להם, תנו קול למחאה חברתית שגדולה מכם, זה לא סטטוס עליכם, זה סטטוס על הפער בין תנאי העסקה הצרפתים לתנאי העסקה הישראלים, והסופרים הם אלה שצריכים לתת לזה קול, יש לכם במה, תנו לזה קול.
אני חושבת שזה בסדר גמור שסופרים יפנטזו כשהם קוראים סטטוס כזה, על מה היה אם, ויבקו את מר גורלם, זה גם נראה לי בסדר, גם הכלכלי, וגם בכל הנוגע לכבוד, כי גם זה חסר פה לעומת צרפת, אבל אתה יודע, אין להם לא כסף ולא כבוד, אבל כן, בהחלט לכו לעבוד, זה משהו שאפשר
לכו
להגיד
לעבוד במלצרות לכולנו.
בכל
בפריז.
דבר, אנחנו צריכים להתפרנס, שלום. אז, כאילו, אז אוקיי, נשאר בחול, אבל בוא נעבור לניו יורק.
קדימה, בואי נעבור לניו יורק.
יש עכשיו יוזמה נהדרת בניו יורק, שהעירייה מקדמת, של מועדון קריאה ענקי, הייתה סגה שלמה שם של לבחור את הספרים, הרכבת התחתית הייתה מלאה בפרסומות, סלבריטאים קידמו ספרים, היו חמישה ספרים שהציעו, זה התחיל בחמישה ספרים, אתה יודע, סוג של כמו ריאליטי כזה, 50 אלף איש הצביעו ובחרו בסופו של דבר, 50 אלף איש יובל.
זה די הרבה.
זה פשוט לא יאמן, הם בחרו בסופו של דבר בספר אמריקנה של הסופרת הניגרית, צ'ימננדה נגוזי אדיצ'ה.
אני שמח שאת אמרת את השם שלה ולא אני.
שיצא בהוצאת מחברות לספרות, בתרגום נהדר של גיל שמר, בגבר על ספרים מועלים אחרים. אגב, זה ספר נפלא אמריקנה.
וגם מדהים שבחרו בו, תכף אולי נדבר על זה, על מה ש...
אמריקנה, הסופרת פה מספרת על אישה צעירה שמגיעה מניגריה לארצות הברית, כלומר מהגרת. היא עצמה, הסופרת, הגדירה אותו כספר על אהבה, הגירה ושיער, אוקיי? שזה עניין רציני אצל שחורים, שיער, לא סתם כאן מדובר בשיער.
דיוויד צ'פל עשה לזה סרט תיעודי אדיר על שיער של
שחורים. הספר מתחיל במספרה, היא הולכת בעצם שיעשו לה משהו עם השיער, באיזה מספרה מיוחדת של שחורים. ו... אתה חושב שזה, אתה אוהב את הרעיון?
אני בטוח שאת חושבת שהמועדון הזה הוא איזה רעיון מבריק, כמו שאת חושבת שהספר הוא מבריק.
נכון. תראה, העירייה, אז בוא נתחיל בזה שהעירייה קנתה אלפי עותקים מהרומן הזה, וחילקה אותו לספריות.
יפה מאוד.
היא שחררה למשל גרסה מוקלטת של הספר, חינם לשלושה חודשים. היו דיונים ואירועים סביב הספר, היו 18 מיליון תגובות בטוויטר על הדבר הזה. זה המוני אנשים,
שזה מעיד על דיון מעמיק בספרות.
זה מדהים שהאמריקאים עצמם בחרו בספר שלוחץ על כל הנקודות הכואבות של ארצות הברית כרגע, כמו גזע והגירה, במיוחד בתקופה הזאת של טראמפ וכל הדבר הזה, והם אומרים באומץ, בוא נדון בדברים האלה דרך הספרות. ואני חושבת שזה דבר מאוד מאוד יפה. נקודה נוספת קריטית שקראתי בעיתון הארץ, נדמה לי,
כן.
זה עובדה שבניו יורק, זה הפתיע אותי מאוד, יש רק 65 חנויות ספרים עצמאיות בכל ניו יורק.
זה מטורף.
זה פשוט מספר ממש מדהים.
זעום.
אז אתה יודע, יש פה איזה ניסיון לעודד.
הדבר הזה, והמאוד הנקריאה הזה יציל את החנויות ספרים העצמאיות.
אני לא יודעת אם הוא יציל, זה יכול לעשות משהו אולי, זה יכול לעורר משהו, זה יכול לגרום.
אני אגיד לך מה זה יעשה. קודם כל, נתחיל מנקודה עקרונית. כל דבר... שעשרות אלפי אנשים ויותר מזה עושים ביחד, זה כבר מתכון לאסון.
אסון, לא פחות מזה. אסון גרעיני אפילו.
אני,
okay.
כן,
אתה
כן,
בחור
כן.
מתון.
אני מתון. כן. כי אם אותם 50 אלף איש, וזה הרבה יותר מ-50 אלף איש, 50 אלף רק הצביעו, איזה דיון בדיוק ינהלו פה? איזה מועדון קריאה הם יעשו? איך בדיוק יתנהל? מה יהיו בדיוק המסרים שם? ואני אגיד לך מה יהיו המסרים. כי כש-50 אלף איש או מיליון איש עושים משהו ביחד, אז אין סיכוי לנהל דיון מעמיק, זה יהיו מסרים פשוטים, זה יהיו מסרים רדודים, אתה בהכרח מרדד את השיח לסיסמאות, לציוצים של 140 תווים בטוויטר, זה בדיוק מה שזה יהיה.
לא כולנו עמוקים כמו השיח שאתה מנהל באקדמיה, חוקרי הספרות, המתוחכמים שלך, חלקנו מנהלים דיונים קצת יותר עממיים, תניח לנו לנפשנו. בוק קלאבס, הדבר הזה, זה דבר די נפוץ בארצות הברית, לאנשים יש צורך לקרוא ולדבר על הספר, וזה דבר יפה ונחמד, ואל תערוס כל דבר.
ונחמד, זה מאוד יפה ונחמד, אבל אף אחד לא ישתף את ההמונים בדיון. בוק קלאבס זה 20 איש שקראו ספר, והם יושבים ביחד ומדברים עליו. איך בדיוק אתה משתף עשרות אלפים בדיון הזה? ואם אנחנו כבר מרימים את הדבר הזה, למה לבחור בספר שממילא כבר כולם מכירים אותו? כולם מכרו כבר מיליוני עותקים שלו, הסופרת מצליחה, נמצא בכל הרשימות הנכונות, לא צריך שום קידום.
אני כמובן לא מסכימה עם השטויות שנדבר עליהם, אף פעם שום דבר לא מספיק רדיקלי בשבילך, אבל לא מספיק מתוחכם בשבילך.
זה יחצנות לעירייה. להגיד, תראו איזה נהדרים אנחנו.
אני מציעה שאנחנו נעבור לפינה הבאה שלנו, לפני שאני הופכת לך את השולחן.
נעבור לפינה הבאה שלנו.
הפינה היא מבקרת רומנטית.
רונה שפייזמן, שלום.
היי.
היי רונה.
את קוראת בשבילנו ספרים שמאיה ואני לפעמים לא מגיעים אליהם מבחירה ראשונה.
או מעיסוקים רבים, כן.
מעיסוקים רבים.
מה קראת היום?
אז היום, ביום שבת, קראתי את הספר קופיות של לילך סיגן.
אוקיי.
באיזה הוצאה הוא יצא?
בוא נתחיל מזה.
רק באיזה הוצאה?
הוא יצא ביציאת פרוזה של ידיעות אחרונות.
נהדר, נהנית.
ידיעות ספרים.
נהניתי, כן.
ספרי, יופי.
על מה הספר?
אני אגיד לכם, הספר הוא מתחיל מאם חד-הורית, אישה חזקה ועצמאית, מה יש לו לאהוב? היא דוברת של ערוץ טלוויזיה מצליח, והבעיה שלה בחיים כמובן שאין לה זוגיות.
אהה, נשמע מבטיח.
נכון?
מאוד.
איך, מה יותר טוב מלהעביר ככה את שבת בבוקר? היא פוגשת גבר מסתורי שמגלה שיש לה כוחות מיוחדים, ושהיא, עם היכולות המדהימות שלה, יכולה לרפא את העולם ולעשות טוב לסובבים אותה. זהו, אז היא עם האפס כישורי זוגיות שלה, פוגשת אותו, את מיכאל, הוא חתיך מסתורי, הוא בעל השוואה.
מה מסתורי בו אגב? מה...
היא לא יודעת עליו יותר מדי, היא לא יודעת מי הוא, לא יודעת מה הוא, הם גם לא באמת... הם לא באמת נפגשים, הם נפגשים פעמיים, שלוש, והם מתחילים רומן מכתבים, הם פותחים תיבת מייל, כולנו עושים את זה הרי, כשאנחנו נפגשים מישהו ועושים פעמיים, אנחנו פותחים תיבת מייל.
מי לא היה שם?
אני מרגישה שכל החיים שלי היו טעות. לגמרי, אוקיי.
אז רגע, יש להם כוחות על, וזה רומן מכתבים, וזה רומן רומנטי, אוקיי.
יש להם רומן מכתבים, אני מגדירה את זה כרומן מכתבים פסיכולוגי רומנטי מעצים.
מעצים.
מעצים, כי הוא גם, הוא עוזר לה לחשוף את הסודות שלה, בעצם הוא גבר, הוא עוזר לה על מה במצוקה.
כל הכבוד לו.
ולהיות טובה יותר. מה שקורה זה ששירה, הגיבורה, היא דוברת. היא דוברת של ערוץ טלוויזיה מצליח. והיא טובה מאוד במה שהיא עושה. והוא מלמד אותה שלמילים יש משמעות, ולכתיבה הוא בעצם מכריח אותה לכתוב. היא יוצרת את המציאות. אתם נורא עסוקים ואקדמיים, אז אתם לא קראתם את הסוד.
את הסוד?
כן.
אני שמעתי על התופעה.
שמעת?
כן.
אז אני אספר לכם ששם אז הם אומרים שהמחשבה יוצרת מציאות, הכתיבה יוצרת מציאות, והיא מנכיחה את המשאלה הכנוסה בעצם. וזה מה שהוא מלמד אותה. עכשיו זה נשמע...
עמוס.
זה עמוס מאוד. אני נהניתי כי בכיתי פעמיים במהלך הספר.
די, באמת?
כן.
וואו, אני לא חושב שיש...
מדהים.
את בוכה?
אני בוחל, זה לפעמים נורא מביך, אבל מה זה העבר ורומנטיקה בלי דמעות?
אני חייב להגיד שבשביל הסופרת, לדעתי, מדובר בשתי מחמאות ענקיות, שני פרצי הבכי האלה.
ברור, לגמרי.
גם צחקת?
צחקתי, אבל לא, אני לא חושבת שהצחוק היה, הצחוק היה מהקטעים יותר הביכו אותי בספר.
יש קטעים מביכים.
כן, תראה, קודם כל, אתה מקבל ספר, קוראים לו כפיות, אני ציפיתי לרומן יותר סמי אירוטי, הוא לא היה, וזה בסדר גמור, הוא הרבה יותר אינטליגנטי מהז'אנר הזה, אבל יש דברים שזה כאילו מין פנטזיה מילולית מדי, היא מוצצת סוכריה, ואז היא מוצצת ממנו את הדברים הרעים, כאילו זה קצת...
שוב, היא מוצצת סוכריה ומוצצת ממישהו את הדברים הרעים?
כן.
זה מה שאמרת?
היא חושבת על זה, כן.
זה הכוח על שלה.
לא, הכוח על שלה זה לא למצוץ, לא, חמילה.
סוכריות, סוכריות,
זה דימוי, זה הדימוי של הסופרת, מה לא ברור?
דימוי. יהודה ויזן היה מתנגד לפרשנות הזאת.
הכוח על שלה זה לרפא.
לרפא?
לרפא ולעשות, לגרום לסובבים להרגיש טוב, שזה כוח על נפלא, יובל.
אני מזדהה איתו, הלוואי שמישהו היה מפעיל אותו עליי. והוא מלמד אותה את הכוח על הזה?
הוא מלמד אותה כי גם לא יש כוח על, הוא קורא מחשבות. והוא באמצעות זה שהוא קורא מחשבות הוא יכול להשפיע.
רגע, אני רוצה להבין משהו, אבל הם נפגשים אי פעם או שזה רק מכתב?
כן, כן, הם נפגשים בתחילת הספר, הם נפגשים, אבל זה...
וזה הופך אחרי זה רק לרומן מכתבים.
זה רומן מחשבתי, זאת אומרת, זה לא באמת, היא מתאהבת בו והוא מתאהב בה.
הם ביחד בסוף?
אני לא מגלה.
אוקיי, זה יהיה ספוילר, זאת אומרת.
אבל ברמת... כן. כן.
הוא שהחתיך קורא המחשבות מציל העולם, הוא מלמד בעצם את הגיבורה שלנו אחרי התהליך תירונות הזה שהוא מעביר אותה, שמכריח אותה לכתוב כל הזמן את המחשבות שלה, שזה קצת נראה לי נעיק, כי היא חושבת שיוצאתי מישהו חתיך ובעצם יוצאתי מישהו חופר, אז הוא מלמד אותה שהיא אחראית והכוח בידה.
אוקיי. השלום מתחיל בתוכי, בסדר גמור.
כן, ואני לא בטוחה שזה מסקנה טובה, כי כשאתה בן אדם, כשאת strong independent woman, את לא רוצה כל הזמן להיות אחראי, כאילו, והכוח, את רוצה כאילו גם שיניחו לנפשך, וכאילו, שתהיה רומנטיקה כזו. אז זה קצת...
אבל אם לסיים בהערכה כללית, את כן אומרת ספר טוב, נהנת.
הוא העביר את השבת בכיף, אני נהניתי.
נהדר. רונה, תודה רבה לך.
תודה רונה.
תודה לכם. תודה.
אנחנו נפגש שוב בהקדם. זו הייתה רונה שפייזמן, שהיא המבקרת הרומנטית שלנו. אני רוצה להגיד, אני לא מבין, למה היא אמרה שגבר חתיך זה סותר גבר חופר? את יושבת מול אחד כזה.
נכון, חתיך וחופר, אני מודה לך על
ההבחנה.
על
ההבחנה.
זה פשוט
רדיו, אז הם לא רואים.
אני מודה לך, היה לי פשוט תענוג לשוחח איתך היום. אני רוצה גם להודות לשירי לב-ארי.
תודה רבה שירי.
העורכת שלנו, למפיקה ענת אורי, לטכנאי אסף רפופורט, ולטכנאית רחל רפאלי. תודה רבה.
ותודה לכם, המאזינים שהייתם איתנו.
כמה טכנאים יש פה, בטח שומעים אותנו נפלא.
אני בטוח.
תודה מאזינים יקרים.
תודה מאזינים, ותודה מאיה.
תודה לך, יובל. ביי.